רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, ואנחנו תכף מתחילים.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
שלום. אני רן, ורובכם מכירים אותי כמגיש של עושים היסטוריה, אבל היום אני נמצא כאן בחובעי כעורך הראשי של רשת עושים היסטוריה. כפי שאולי שמעתם בפרק הקודם של עושים טכנולוגיה, השבוע אנחנו נפרדים מארנון זמיר, שהגיש את התוכנית בשנה וחצי האחרונות, ומקבלים בברכה את המגיש החדש, יובל דרור. אז קודם כל, אני רוצה לומר תודה ענקית לארנון על העבודה הנפלאה שלו בתוכנית, שהפכה את עושים טכנולוגיה לאחד מהפודקאסטים המצליחים ביותר בעברית בתחום הזה. ארנון הוא יזם בנשמתו, ויש לו כבר הצלחה אדירה אחת בהמתחתו, תיקון עולם מייקרס, שארנון ייסד לפני 5 שנים, והפך לתנועה גלובלית מדהימה. אני די בטוח שתמשיכו לשמוע על ארנון והיוזמות המרתקות שלו בעתיד. אז תודה רבה לארנון, ועכשיו הגיע השעה להציג את יובל דרור, המגיש החדש של התוכנית. יובל החל את דרכו בעולם הטכנולוגיה, כעורך ספרי מחשבים בהוצאת אופוס, והמשיך כעיתונאי טכנולוגיה בכמה וכמה מההוצאות המובילות בארץ, כגון עיתון הארץ, ידיעות אחרונות, חברת החדשות של ערוץ 2 ועוד. יש לו בלוג מצליח בשם מאבד תמלילים, הגלוב, וב4 השנים האחרונות יובל כיהן כדיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי של המכללה למנהל. יובל פרסם 4 ספרים על הקשרים השונים שבין טכנולוגיה וחברה, והאחרון שבהם, קוד סמוי, נמצא כבר כמה שבועות בחמישייה הראשונה של רבי המחר בישראל בתחום ספרי העיון. בקיצור, אין מוכשר ממנו להוביל תוכנית שסוקרת את החדשנות בעולם הטכנולוגיה ואת ההשפעה שלה על חיינו. אני וכל צוות רשת עושים היסטוריה מאחלים ליובל בהצלחה באתגר החדש שלו כמגיש של עושים טכנולוגיה, ועכשיו אל הפודקאסט. האזנה נעימה.
ב-8 בינואר 1954 הופיע בעמוד הראשי של הניו יורק טיימס דיווח על אירוע שהתרחש יום קודם לכן במטה של חברת IBM בניו יורק. הכותרת הייתה רוסית מתורגמת לאנגלית באמצעות מתרגם אלקטרוני מהיר. הדיווחים הנרגשים האלו היוו את יריית הפתיחה למאמצים טכנולוגיים נרחבים שנמשכים מאז ועד היום ליצור מערכת מחשב שתדע להבין טקסט ואז גם לתרגם אותו לשפה זרה. אבל לפני כמה שבועות קרה בתחום הזה משהו שכל כך הבהיל קבוצה של חוקרים שהם החליטו שלא לשתף את הציבור עם הממצאים שלהם, ומאז מתחולל ויכוח האם אכן מדובר בסכנה של ממש או שמה זה בכלל תעלול יחצני. הנה הסיפור. ב-14 בפברואר 2019 פרסם OpenAI, מכון מחקר ללא מטרות רווח שיושב בסן פרנסיסקו, ידיעה לפי החוקרים במכון פיתחו מערכת בשם GPT-2. המערכת פותחה כדי שתלמד כיצד לתרגם טקסטים משפה לשפה ולענות על שאלות שקשורות בהם. לשם כך נתנו לאלגוריתמים שנמצאים בליבת המערכת להתאמן על מאגר עצום של טקסטים, 45 מיליון עמודים שנלקחו מהאינטרנט. אבל כמו שקורה לעתים עם אלגוריתמים, מה שהתחיל במטרה ללמד אותם לתרגם טקסטים, נגמר כאשר התברר שאותם אלגוריתמים ממש למדו כיצד לרקוד פולקה ולגדל חצילים. או במילים אחרות, החוקרים גילו שהמערכת שלהם לא רק מתרגמת טקסטים, היא גם ובעיקר מסוגלת לכתוב טקסטים בכוחות עצמה. כל שצריך לעשות כדי שהמערכת תעשה את הטריק המגניב הזה, הוא להזין לתוכה תחילתו של משפט, והיא כבר תכתוב את שאר הטקסט בעצמה. ג'ק קלארק, האחראי על המדיניות ב-OpenAI, רמז שבאמצעות המערכת שפיתחו, יהיה ניתן לכתוב פוסטים, ציוצים ותגובות, ולהפיץ אותם במדיה החברתית. ברור שאם הטכנולוגיה הזאת התפתח, כך אמר בריאיון, והייתי נותן לה עוד שנה או שנתיים, יהיה ניתן להשתמש בה כדי להפיץ דיסאינפורמציה או תעמולה. מיד נבדוק עד כמה המערכת הזאת מוצלחת ואיך היא בכלל עובדת, אבל מה שבטוח הוא שלעיתים היא מצליחה לייצר טקסטים מספיק ריאליסטיים עד שלא ברור מי כתב אותם. ובעיקר, וזה חשוב, היא גמישה. תזינו לתוכה תחילתה של ידיעה והיא תכתוב את ההמשך שלה, כולל ציטוטים של אנשים רלוונטיים. תזינו לתוכה התחלה של סיפור והיא תמשיך את הסיפור ותגלה לכם מה קרה לדמויות השונות. אין צורך לאמן אותה להקשר מסוים. כאמור, בסופו של דבר החליטו החוקרים להוציא גרסה חלשה יותר של המערכת. הם כינו אותה GPT-2 Junior, והיא כוללת רק כ-8% מהעוצמה של המערכת המלאה, והסיבה היא החשש שההמצאה שלהם מסוכנת. אפשר היה להניח שרבים יתמכו בהחלטה שלהם ואפילו ישבחו אותה. בפועל, OpenAI זכתה לכיתונות של בוז, ולא מעט ביקורת. כדי לנסות ולהבין כיצד המערכת הזו עובדת, מה היא מסוגלת לעשות והאם אכן מדובר בסכנה, אנחנו מארחים את מתי מריאנסקי, מי שמנהל את קבוצת הפייסבוק המוצלחת והמאוד פופולרית, עליית המכונות. אלן.
היי יובל.
מה זו הקבוצה הזאת? תספר לי, מה הקבוצה הזאת? למה הקמת אותה?
זה התחיל מזה שאני הייתי כותב אצלי בפיד, בפיד האישי שלי כל מיני דברים שהייתי רואה בעבודה שקשורים ל... בינה מלאכותית, דברים שנראים כמו מדע בדיוני וקצת כמו קסם לפעמים, וקלטתי שאנשים מתייחסים לזה כאילו זה משהו שהוא באמת יהיה בעתיד, יחד עם המכוניות המעופפות וכל הדברים שהבטיחו לנו, ולא מבינים שזה קורה ממש עכשיו, שזה ממש ההווה שלנו, זה לא הולך, זה לא משהו שמחכה לנו בעוד 10 שנים, זה לא העתיד הרחוק, זה קורה עכשיו. עכשיו אנשים בונים מכונות שיננגו לבד ויחליפו את הנהגים, ועכשיו אנשים בונים מערכות שכותבות סיפורים בעצמם, והרגשתי שאני חייב לדבר על זה עם עוד אנשים, עם כמה שיותר אנשים, כמה שיותר אנשים יבינו שאנחנו נמצאים כבר עכשיו בתקופה הזאת שהבטיחו לנו בעתיד, וזה קורה ממש עכשיו.
מתי הקמת אותה?
לפני שנה וחצי בערך.
יש לה יותר מ-10,000 איש חברים שם.
יותר מ-10,000, כן, נכון, נכון.
איזה סוג של תגובות אתה מקבל? אנשים נדהמים או שהם נבהלים או שמה?
כן, כל קשת התגובות האפשרית. מי נבהלים, לפעמים לא מאמינים, ולפעמים כמובן מתנסים, כמו בני אנוש הרגילים.
מצוין, אז קודם כל אני ממליץ לכם להיכנס אל הקבוצה הזאת, כי היא באמת מרתקת. בואו ניכנס ישר לעניין. ונתחיל מהחברה, מהמכון הזה, OpenAI. מה הקטע שלו? מה זה?
אז OpenAI הוקם על ידי, אני חושב שמספר יזמים, אבל הכי מפורסם הוא כמובן אילון מאסק. אילון מאסק הוא איש באופן מפורסם מאוד אומר, הבינה המלאכותית זה עסק מאוד מסוכן, היא תחרב את המין האנושי, אני כבר בונה חלליות למאדים כדי שנוכל לברוח בזמן, והוא אמר, אני רואה מי משקיע הכי הרבה בבינה מלאכותית, זה גוגל, זה פייסבוק, והאנשים האלה בונים בינה מלאכותית כדי לשרת את השורה התחתונה של החברה שלהם, ואנחנו בואו נבנה משהו שאנחנו נוכל לבנות בינה מלאכותית, שתשרת את כל האנושות, שתעבוד כדי לוודא שהבינה מלאכותית היא לטובת האנושות ולא שום דבר אחר.
אז מה הוא עושה בעצם?
הוא מצליח, הוא ועוד כמה אנשים מצליחים לאסוף די הרבה כסף, אני חושב שכמו משהו כמו מיליארד דולר.
נכון, יחד איתו זה גם סם אלטמן, הבחור מ-Y Combinator.
Okay. שעכשיו פרש מהעבודה שלו בעצם.
נכון.
באופן מלא. והם, יחד עם... קודם כל עם הכסף, ויחד עם המישן סטייטמנט המדהים הזה, שאומר בואו נעזור לאנושות, מצליחים לגייס טלנטים ממש מכל רחבי עולם הבינה המלאכותית, שמוכנים לבוא ולעבוד אפילו לקבל קיצוץ משהו במשכורת שלהם, לעבוד בחברה שבעצם עד לא מזמן ללא מטרות רווח, כדי באמת לנסות לקדם את הבינה המלאכותית לטובת האנושות.
הרעיון הוא שבאמת הם רוצים להקים מה שנקרא artificial general intelligence, שזה באמת, נכון להיום, הגביע הקדוש. כן. זה לא נרו, זה לא צער, אלא זו בינה מלאכותית שיודעת לעשות הרבה מאוד דברים.
כן, כזאת שתוכל לשבת איתנו פה בפודקאסט ולשוחח איתנו כמו שותף שלישי.
מצוין. אוקיי, בסדר. אגב, צריך להגיד גם פיטר טיל שם נמצא, אחד המשקיעים הראשונים בפייסבוק. זאת אומרת, יש להם שם נבחרת של כוכבים ומשקיעים והמון כסף.
גם אמזון, זאת אומרת, יש שם גם גורמים מסחריים, יש הרבה עניין בדבר הזה, ובאמת הוא צריך לבנות קבוצה שמצליחה להגיע הישגים מאוד מאוד יפים, שלא מביישים גם את החברות המסחריות, בוודאי לא את האקדמיה.
מצוין. אז עכשיו אנחנו מבינים מי זאת החברה הזאת. התחום שאנחנו עוסקים בו היום, טקסטים, הוא בעצם חלק מקטגוריה שנקראת NLP, Natural Language Processing. מה בעצם התחום הזה מנסה להשיג? מה הוא רוצה?
תראה, שפה זה, וואו, זה כאילו באמת הפיינל פרונטיר, זאת אומרת, מה מבדיל בינינו בני אדם מהמכונות ומהחיות? שאנחנו יכולים לשבת פה ולנהל שיחה אינטליגנטית, לא תמצא אף מחשב שיכול לעשות את זה ברמה של ילד בן 6 נגיד, שיכול לנהל איתך שיחה, שיש בה הקשר, שהוא מבין דברים על העולם, אין דבר כזה. ואנחנו כבר מנסים הרבה שנים, אני לא יודע, בטח שנות ה-50 כבר, מנסים לפצח את האתגר הזה, לגרום למחשב, יש את מבחן טורינג המפורסם, שאומר שאם אני אצליח, אם מחשב יישב בחדר השני ואני לא ידע אם אני אדבר עם בן אדם או מחשב, אז הצלחנו פה בדבר הזה. מאז ראינו שזה עוד אפילו קצת יותר מסובך. וזהו, יש הרבה חברות שמנסות לקחת את הדבר הזה.
זהו, באמת כמה מהחברות הגדולות ביותר שאנחנו מכירים, אמזון ופייסבוק וגוגל, ואפילו ארגוני ביון. למה, בוא רגע ננסה להבין, מצד אחד המדינה, כן, ארגוני ביון, ומצד שני חברות מסחריות, והן כולם רצות לאותו התחום. למה?
תראה, השפה זה הדרך הכי טובה שיש לנו להגיד מה אנחנו רוצים. מה אתה רוצה בכלל, יובל? תגיד לי מה אתה רוצה.
שלום ואהבה.
אז אתה רוצה להגיד, אני רוצה לקנות משהו, אני רוצה לעשות משהו שאתה יכול להרוויח ממנו כסף.
אוקיי.
אני רוצה לפוצץ את המדינה השכנה. כל הדברים האלה, זאת אומרת, זה יכול להיות בצורה של וידאו, וזה יכול להיות בצורה של שיחת טלפון, אבל בסופו של דבר, אם אתה מצליח להבין, מה אמרו פה בעצם, מה עכשיו אמרת לי, אם אתה מצליח לזה, אז יש לך המון המון כוח ביד. עכשיו, לא רק להבין, אלא גם לדבר באופן שאני לא יודע אם אתה אדם או מחשב, גם יכול להיות שווה הרבה מאוד כסף להרבה מאוד אנשים.
זאת אומרת, כל אחד והאינטרסים שלו, גוגל רוצה לנתח טקסטים, כי זה מה שהיא עושה הרבה פעמים באינטרנט, אמזון הייתה שמחה נניח לנתח תגובות, כי זה גם משהו שמעניין אותה, וארגוני הביון ישמחו פשוט, במקום להעמיד אנשים בשורה להקשיב, הם יוכלו להמיר את זה לטקסט, ואז מכונה תנתח את הטקסט.
ואז הם יוכלו לעשות את זה פשוט בסקייל הרבה יותר גדול, לעשות את זה למיליוני אנשים בבת אחד, במקום אחד אחד.
עכשיו, יש באמת הרבה מאוד שיטות טכנולוגיות לניתוח טקסט. אני לא רוצה להיכנס אליהם לעומק, אבל רק בשביל לתת למאזינים איזה כמה רעיונות והבנה כללית למה קורה כאן, אז באמת יש כל מיני שיטות לתקוף את הבעיה הזאת. אחת מהן נקראת Distributional Semantics. מה הכוונה? הכוונה היא שבמערכות האלה, המערכות מבינות את המשמעות של המילים בהתאם לשימוש שלהם. לדוגמה, אני משתמש במילה כלב ובמילה חתול באותו האופן. אני יכול להאכיל כלב, אני יכול ללטף חתול וכלב, אז המכונה מבינה שזה אותו הדבר בניגוד לארון. ארון אני לא יכול ללטף אותו ואני לא יכול להאכיל אותו. אז המערכות האלה בעצם מחפשות תבנית, ולמשל בהן עושים שימוש בהשלמה אוטומטית של מילים, זה מאוד מוצלח. הבעיה היחידה זה שהן לא מבינות את המשמעות של המילים, הן פשוט מחפשות okay. תבניות. אני אתן לך עוד דוגמה. Frame Semantics, זאת שיטה אחרת שאני מחבב, היא מחלקת את המשפטים לנושאים, פעלים ולשאלות, כמו מי, מה, מתי ואיפה. אז אלה מערכות מצוינות לצ'טבוטים, כי הם מבינים פקודות. למשל, אם אני אומר, מצא לי מעבדה לתיקון טלפונים סלולריים ברמת גן, אז היא יודעת לחלק את המשפט הזה למרכיבים. מה אני רוצה? למצוא. את מה אני רוצה למצוא? מעבדה. איפה רמת גן, ואז היא יכולה באמת לתת לי את השירות. זו דרך אחרת להתייחס לאותה הבעיה ממש. והדרך השלישית והאחרונה, זאת הגישה החדשה ביותר, זאת באמת גישה מרתקת, היא בעצם אומרת, האלגוריתמים לא יודעים כלום, הם לא יודעים שום דבר, אני אומר להם משהו, ואז מראה להם למה התכוונתי. לדוגמה, נניח אני רוצה להגיד לו, לאלגוריתם שלי, תזיז את הכדור הכחול מצד ימין לצד שמאל. אז אני אומר לו את זה, ואז אני מראה לו, הנה כדור, הוא בצבע כחול, ואני מזיז אותו. ואם הרבה פעמים אני אראה לו את זה, בשלב מסוים הוא יבין את המשמעות של המילים. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שיש באמת הרבה מאוד שיטות לתקוף את הבעיה הזאת, לכל אחד יש את היתרונות שלה, לכל אחד יש את החסרונות שלה, אבל זה באמת המחשה ליד כמה אנרגיה משקיעים בדבר הזה. אוקיי, גמרנו עם השיעור, בוא עכשיו נעבור לדבר עצמו. מה הם עושים, OpenAI? מה זאת ההודעה הזאת שהטריפה את העולם? מה הם מצאו?
אוקיי, בעצם אנחנו רואים עלייה אינקרמנטלית, זאת אומרת, בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו כבר רואים שיפור, עוד קצת שיפור, עוד קצת שיפור באלגוריתמים האלה שמבינים שפה, והם פיתחו איזשהו אלגוריתם שקראו לו GPT, ואז בואו ניקח את GPT הזה, אני קצת מפשט, תסלחו לי המחלקה בבר אילן, אבל... אני קצת מפשט את זה, אבל אומר, בוא ניקח את ה-GPT הזה, ועכשיו ניתן לו ללמוד יותר טקסט, וניתן לו יותר מחשבים כדי שילמדו אותו, ויותר כוח, ויותר מהכל, הכל, הכל יותר.
זאת אומרת, לקחו משהו יחסית מוכר, אבל נתנו לו הרבה יותר מידע.
הרבה, הרבה יותר מידע. אנחנו מתקרבים ליום שהמכונות האלה יקראו את כל הטקסט שהאנושות כתבה אי פעם, בשביל ללמוד איך לכתוב טקסט. אמרו, בוא נראה מה קורה, פשוט נעשה את אותו דבר, אבל יותר, יותר מהכל. והם גילו שזה ממש עובד לא רע בכלל. ממש הוא מפיק, זאת אומרת, אתה יכול להתחיל, כמו שאתה אמרת, בעצם האלגוריתם מנסה לחזות מה המילה הבאה שהכי טובה למשפט שאתה למשל נתן. אז אתה יכול להתחיל בהתחלה של מתכון ולקבל מתכון. אתה יכול להתחיל בנאום של קנדי ולקבל נאום של קנדי. אתה יכול להתחיל בסיפור פנטזיה ולקבל סיפור פנטזיה.
זאת אומרת, זה לא מוגבל לתחום מסוים. זה יכול להיות הודעות לעיתונות, מתכונים, נאומים, הכל.
זה פשוט לא יאומן כמה שזה ורסטילי. כמה דברים אתה יכול להפיק מהמכונה הזאת. עוד לפני שאתה בא ואומר, אני עכשיו רוצה שהמכונה הזאת תתמחה רק בתגובות טובות למוצרים באמזון, ואז אתה יכול לאמן אותה להתמקד בדבר הזה, ולקבל ללא ספק מכונה שמפיקה בשניות מיליוני תגובות מעולות לכל מוצר שאתה רוצה באמזון.
אנחנו לפעמים שוכחים שמדובר במיליוני תגובות, לא באיזה תגובה אחת או שתיים, זאת אומרת, הסקייל פה הוא הדבר העיקרי.
אין שום גבול לרמה. אתה יכול גם לחשוב על דברים טובים, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני סופר, ואני מדי פעם נתקע באיזה בלוק כזה, ואני לא מצליח להמשיך לכתוב, והנה יש לי מכונה שאני אכתוב את הפסקה הראשונה, ואם יהיה תציע לי 3,000 אפשרויות כדי להמשיך את הפסקה, וואלה, ואחד מהם בטוח, בדיוק על זה חשבתי, נכון? מספר 2007 בדיוק מתאימה לי, ואני אמשיך, זאת אומרת, אני אף פעם, תחשוב על אוטו-קומפליט כזה שאתה כותב בוורד, והוא לא רק מציע לך את המילה הבאה, הוא מציע לך פסקה שלמה הבאה, ואתה, לא, זאת היא לא טובה לי, זאת היא לא טובה לי, זאת, אוקיי, אוקיי, יש פה משהו, תתקן שתי מילים ותמשיך.
אבל איך לכל הרוחות הוא יודע? הרי נניח אני אומר, אני אוהב, זה הרי יכול להיות שוקולד, זה יכול להיות נסיעות לחול, זה יכול להיות את אשתי, והוא כאילו בסוף צריך להחליט מהי המילה הכי מתאימה למשפט הזה.
כן, אז בהתאם לכל הכמויות האלה של הטקסט שהוא קרא, הוא אומר, אוקיי, בדרך כלל שאומרים, אני אוהב, המילה הבאה בהסתברות של 84% היא תהיה שוקולד, והמילה בהסתברות של 14% היא תהיה את המדינה.
זה או... סטטיסטי לגמרי.
סטטיסטי לגמרי. עכשיו, אם אתה נותן לו משפט שהוא כבר יש לו איזשהו, לוקח אותך לאיזשהו כיוון מסוים, אז הוא יודע להשלים את המילה הבאה בהסתברות מסוימת, שמתאימה למשפטים כאלה שהוא, או שהוא ראה את המשפט הזה, או שהוא ראה משפט מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, הוא יודע לזהות דברים שהם דומים, ולשים אותם באותו מקום ביחד, וזה פשוט עובד, זה פשוט, קשה להאמין איך מנגנון כזה בכלל מפיק טקסט שהוא קוהרנטי.
אז אבל... בוא נשאל את שאלת מיליון הדולר, או מיליארד הדולר, זה עד כדי כך מוצלח?
אז יש בעיות,
אוקיי.
זה לא פרפקט.
זה לא פרפקט, אוקיי. אפשר לנשום.
קודם כל בפרסום שלהם הם עשו שם מה שנקרא קצת צ'רי פיקינג, זאת אומרת, הם אמרו, אתם רואים את הטקסט הזה, זה הטקסט שקיבלנו בניסיון ה-17, זאת אומרת, בניסיון ה-17.
זאת אומרת, אז... היו 16 זרקנו, קודם שיצאו מחורבנים
לגמרי. זרקנו אותם לפח, אני לא יודע כמה הם מחורבנים, הם אומרים, הנה, מצד שני, הם היו הוגנים ונתנו את כל הדברים שהם, זה כדי שאתה תוכל בעצמך להחליט אם זה היה טוב או לא טוב. זה א', ב', אין לו שום ידע על העולם האמיתי. זאת אומרת, הוא יכול להפיק לך משפט כמו, עמדתי עם המים עד הצוואר, והדלקתי מדורה כדי לחמם את הרגליים. זאת אומרת, הוא לא יודע שאתה לא יכול, אם אתה עומד תוך המים, אתה לא יכול להדליק מדורה בתוך האגם. הוא לא יודע את הדבר הזה. עכשיו, אבל בגלל שהוא קרא כל כך הרבה טקסטים שכן יש בהם היגיון, אז הוא איכשהו מצליח להימנע מלהגיד את הדברים המטופשים ביותר. אבל עדיין, אם אתה מתחיל לקרוא מה הוא כתב, אז אתה רואה שהוא, וגם כמובן, כמה שאתה נותן לו להמשיך יותר לתוך הטקסט, אז הוא הולך ומתחיל להסתבך.
ומתחיל להתחרפן.
כן.
אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד?
תשמע, אתה אוהב להרכיב פאזל. אם כן, אז טוב. קודם כל, אתה צריך לאהוב באמת, או להיות מספיק סקרן, להכיר מערכות בפרטים הקטנים, אבל לא שמישהו יספר לך מהפרטים, אלא אתה צריך למצוא את הפרטים. אז אם יש לך את הסבלנות ואת הסקרנות, אז זה אחד התנאים, כמובן.
במובנים מסוימים, נדרש פה משהו שהוא קשה למהנדס. מהנדס רוצה לפתח מערכת, שתעבוד באופן הכי טוב שיכולה. חוקר או מהנדס שעובד בתחום הזה, צריך לנסות להיכנס לראש של המפתח של הצד השני, להבין מה הוא רצה לעשות, איך הוא עשה את זה, איך הוא תכנן, אבל גם מעבר לזה, לנסות למצוא את הנקודות שבהם המערכת נכשלת. אז יש פה היבט של יצירתיות קונדסית כזאת, זאת אומרת של לבוא ולראות, אוקיי, איך אני יכול להרוס את זה, איך אני יכול לשבור את זה. חקרים כובע לבן, שהמטרות שלהם טובות, שמחפשים איך המערכת, איפה היא נכשלת. לא איפה היא עובדת, אלא איפה היא נכשלת, לנצל את נקודות הכשל.
רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים, בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים, למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות ערף, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמי עיבוד אות, GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. הגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל, וציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
קראתי באמת כתבה של ארס טכניקה, זה אתר מוצלח, שבאמת ביקשו גישה אל המנוע הזה וקיבלו, וניסו כל מיני דברים, אז בתור התחלה הם התחילו עם כל מיני נאומים של טראמפ. אז הם התחילו, צריך להבין, לא נותנים לו רק 2-3 מילים, נותנים לו פסקה, נותנים לו ממש פסקה, וזאת הייתה פסקה שבה הוא, ממש ציטוט שלו, מדבר על הפסגה העתידית שלו עם נשיא צפון קוריאה, ואז טראמפ שותק והאלגוריתם צריך להמשיך, והוא המשיך עוד 2-3 פסקאות, וזה נגמר בעיסוק בשאלה איך הורגים סוסים. כאילו, מה קרה כאן? במקרה אחר, רק צריך להגיד, בוא, גם טראמפ לא קוהרנטי, זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים בזה לאלגוריתמים, גם טראמפ עצמו לא מבינים מה הוא רוצה.
האם אתה יכול להיות בטוח שהוא לא חשב פעם על הרוק סוסים?
בדיוק, זאת אומרת, זה בהחלט נשמע כמו טראמפ.
נבואה שמקיימת את עצמה, ללא
ספק. אני אתן לך דוגמה אחרת, נתנו למערכת את המשפט, איראן הודיעה שהיא ביצעה ניסוי מוצלח בפצצת מימן. והמערכת די מהר מאוד, אני קראתי את כל הטקסט, די מהר מאוד הגיע לעיסוק בשאלה של התחממות כדור הארץ, ומתכון שהיה קשור בו עם חלב קוקוס, המון המון חלב קוקוס. מה שאני בעצם מתחבר למה שאתה אומר זה שאנחנו עדיין יודעים להבין האם מדובר באדם או מכונה, לא?
כן, כן, זאת אומרת, אם אתה תשב ותיתן את מלוא תשומת הלב שלך ותשאל את עצמך, רגע, 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 יש פה משהו שלא בסדר, ויגידו לך שיש סיכוי שמכונה כתבה את זה, אז אתה תגיד, מצד שני, אם אני לא אגיד לך שמכונה כתבה את זה, יכול להיות שאתה תחשוב שאתה נמצא מול איזה דביל בצד השני, וזה שכתב שהוא חושב שפצצות מימן עושים מחלב קוקוס, אולי שזה קונספירציה עולמית של חלב קוקוס.
יכול להיות.
זאת אומרת, בגלל שזה כל כך נכון מבחינה דקדוקית, וזה די נכון מבחינת מה שזה אומר, אז אתה אומר, וואלה, לא יודע, לא יודע מי כתב את הדבר הזה.
וזה באמת משפט מפתח, מה שאמרת, מבחינת התחביר, מבחינת הדקדוק, היא מאוד מאוד מוצלחת. זאת אומרת, בסוף יכול להיות לך ג'יבריש, כתוב באנגלית נהדרת, אבל אם אתה לא מספיק עירני, ואם באמת אתה לוחץ על אנטר, מספיק פעמים של להגיד, לא מוצלח, לא מוצלח, לא מוצלח, או, זה כבר יותר קרוב, אז אתה באמת יכול להפיק את הטקסט, ועדיין, צריך פה עדיין, לפחות בשלב הזה, בני אדם שיעברו על הטקסט, לא?
אז אני אומר למה? למה שאני אעבור על הטקסט? בוא אני אפיק מיליון גרסאות של הטקסט הזה, וישלח אותם למיליון אנשים שונים, ואני אראה מתוכם, נגיד 10%, 100,000 איש נפלו בפח, כי שלחתי להם איזושהי הצעה קוסמת למוצר שישנה את חיים מקצה לקצה, הנה, הם בחרו, 100,000 איש האלה בחרו לי את הטקסט הזה, 900,000 אחרים בסדר, זה היה פחות מוצלח. הנה, יש לי כבר 100,000 גרסאות למכתב שלי, שאני יכול לשלוח ל-100,000 אנשים, הם לא ידעו שאני לא כתבתי את זה במיוחד בשבילם, הם לא ידעו שזה לא בן אדם כתב, כי זה נראה כמו טקסט אנושי לחלוטין.
חוק המספרים הגדולים, תפיק מספיק ותשלח למספיק אנשים, ויכול להיות שתקבל את
זה. כן, אבל עד עכשיו לחוק הזה היה מחיר, אתה רוצה להפיק הרבה, אתה צריך להסיק הרבה כותבים, עכשיו אני לא צריך, אני צריך להשיב את המחשב שלי עוד שעה, בסדר? כדי שיכתוב עוד 100,000. הוא מאוד חרוץ, הוא לא התייאש, הוא לא התלונן, הוא יפיק לי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אם אני מצליח לבנות איזשהו פידבק לופ שמישהו בצד השני אומר לי אם הטקסט שלי היה טוב או לא טוב, אז גם את זה פתרתי, אני אפילו לא צריך להסתכל, אני פשוט אשלח את זה, אין לי מחיר.
צריך להגיד גם העולם הזה של ההפקה של דברים so called מזויפים, עכשיו אנחנו מדברים על טקסט, אבל היא משתלבת בתוך מגמה הרבה יותר גדולה, שגם אתה כותב עליה לא פעם, על אלגוריתמים שמזייפים וידאו, ומזייפים תמונה, ומזייפים את בח ובטובן. זאת אומרת, אנחנו מותקפים מכל הסוגים השונים של מדיום ומדיה שאנחנו מייצרים. טקסט, אודיו, וידאו ותמונה.
כן, זאת אומרת, קודם כל, בעידן של האינטרנט, לאמת, כבר אין הרבה ערך, כי אנחנו כולנו אומרים, אוקיי, אם זה נשמע לי הגיוני, אז זה אמיתי, וזה לא נשמע לי הגיוני, אז אני לא מקבל בכלל את הדבר הזה. אז אתה יכול לספר לי כל סיפור משונה, אתה יכול לספר לי שהילרי קלינטון פתחה רשת פדופיליה מתוך פיצריה, ואני אבוא לשם מרובה כדי לעשות בלגן, כי אני יכול להיות שאני מאמין לזה. ומהצד השני, באמת, זאת אומרת, אני יכול להפיק לך וידאו שהוא בלי, אתה יודע, בלי להיות מומחה גדול, להפיק וידאו שנראה ממש אמיתי של אישיות פוליטית כלשהי אומרת משהו שאני רציתי שהיא תגיד, ומספיק אנשים יגידו, וואו, זה נשמע לי, ועכשיו יש לי גם מישהו שיכתוב את הטקסט שהאישיות הזאת
תגיד. בדיוק.
ויש לי מישהו שיפיק את האישיות הזאת, זאת אומרת, הלופ הזה נסגר מכל הכיוונים.
בדיוק, המעגל נסגר, יש לי גם את אני רואה אותו, אני שומע אותו, הוא אומר את הדברים ממש בקולו, ומיד אחר כך יוצאת הודעה לעיתונות, שמפיצה את מה שאנחנו ראינו. באמת המעגל נסגר. עכשיו, אנחנו מאוד באופן טבעי מדברים על פייק ניוז, אבל אם אנחנו מסתכלים על יישומים מסחריים של הדבר הזה, אז אם אני מוכר איזשהו מוצר, אין לי בעיה עכשיו לייצר המון המון תגובות מאוד מאוד אינטליגנטיות לגבי המוצר, אני יכול לפרסם הרבה מאוד פוסטים בפייסבוק וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כן, כן. זאת אומרת, אתה רואה את זה למשל בסין, באליבאבא, שיש להם מערכת שמייצרת בנרים למוצרים שהם מוכרים, היא מייצרת המון המון סוגים של בנרים, בלי להתאמץ כמובן, והם פשוט מנסה אותם בשטח, בוא נראה איזה בנר מוכר הכי הרבה, אופה, הנה יצא לי בנר אחד טוב, את כל השאר אני זורק לפח, אני אעשה עוד כמה כאלה, כי זה כיוון שעשיתי אותו טוב. עכשיו בוא תעשה את זה גם עם התיאור של המוצר, בוא אני אפיק לך 100,000 תיאורים של המוצר, נזרוק 99,000 מהם שלא עבדו, ונמשיך הלאה.
אוקיי, אז אני חוזר אל הסיפור, OpenAI מפרסמים הודעה שאומרת, תראו, ניסינו לעשות דבר אחד, יצא לנו דבר אחר, והוא כל כך כל כך מוצלח, שהוא מפחיד אותנו, והחלטנו לכן לא לשחרר אותו אל העולם. איזה סוג של תגובה הם מקבלים?
אז קודם כל תלוי מי המגיב, אוקיי? תלוי מאיפה הוא מגיע. זאת אומרת, קודם כל יש בזה משהו קצת מתנשא, נכון? אומרים כאילו, אנחנו עשינו משהו, כל מה שעד עכשיו נעשה זה לא היה מסוכן, מה שאנחנו עשינו זה כל כך מסוכן, שאנחנו לא מעיזים לשחרר את זה. אז אתה אומר, זה מריח קצת כמו PR וקצת כמו... מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהם באמת סוף סוף, טכנולוגים מסיליקון ואלי נוהגים באחריות בטכנולוגיה שלהם, שמזהים שלא ניטרלית, שאפשר להשתמש בה למטרות שהן לא טובות, אומרים, רגע, אנחנו רוצים לחכות עם זה חצי שנה, בואו נעשה דיון רציני בנושא הזה, נראה מה אפשר לעשות עם זה, איך אפשר, אולי רוצים לעשות רגולציה, אולי רוצים לעשות חוקים, אולי רוצים לקבוע כללים.
אבל אפילו אקדמיים כעסו עליהם. מה כן. אקדמיים, מה הם רוצים, האקדמיים?
אז יש פה כמה דברים. אחד, בטח זה מרגיז, כאילו שהם אומרים כאלה דברים, ואתה, עבודה שלך לא פחות חשובה מעבודה שלך.
זאת אומרת זה קינה?
אבל לא, אנחנו לא מאשים אף אחד בקינה. אבל בעצם, אם אתה לוקח, כמו שאמרנו, האלגוריתם של OpenAI הוא פתוח. זאת אומרת, אתה יכול גם לעשות את הדבר הזה, אבל סביר שלא יהיה לך כמות העצומה של המחשבים שצריך, ולא אתה צריך לאסוף כל כך הרבה טקסט בשביל לאמן אותו.
אוקיי.
מי כן יכול לעשות את זה? גוגל, פייסבוק, כל השחקנים הגדולים, אולי מדינות, שחקנים... זאת אומרת, בעצם הם חסמו את כל האנשים הקטנים מלגש לזה, אבל אם אני שחקן גדול ואני רוצה להשתמש בחידור שלהם, אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני אעשה, אני לא צריך לחכות עכשיו חצי שנה כמו כולם בתור, לי יש מיליון מחשבים ויש לי כסף ויש לי את הדאטה, אתה בטח יכול לחשוב על כמה אנשים שיש להם גם כסף, גם מחשבים וגם דאטה, ואז הם אומרים, אז בעצם לא עשיתם כלום. מי ששחקן גדול ואולי בירושה יכול לעשות את זה כבר עכשיו. ומי שהמדענים או מי שהיה צריך לנסות לבדוק את זה, בוא ננסה לראות איפה זה עובד, איפה המגבלות של הדבר הזה.
ובכלל, למען השם קוראים לכם Open AI. Open, אז זה בואו תתנו לפתוח, מה אתם סוגרים פתאום?
כן, זאת אומרת, כל המנדט שלכם היה לעשות דברים לטובת האנושות, לתת לכולם את זה, ועכשיו, הנה אתם מוציאים סוף סוף משהו טוב, סליחה, הם הוציאו כמה דברים טובים, אבל הנה, אתם רוצים משהו טוב, אתם סוגרים לנו את הדלת, תתנו, אז לפחות תתנו את זה לאוניברסיטאות שנסו את הדבר הזה. מקום הזה הם שיגרו את הגרסה המוחלשת הזאת, שאני חייב לציין שגם היא לא רעה בכלל, זאת אומרת, אתה יכול, באמת, אז אתה אומר לה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ובסוף יצא ממנה דברים ממש, אתה יכול לבקש ממנה תחזיות כלכליות, אתה, כל דבר שאתה רוצה לנסות, ואתה יכול להרגיש שה... הטקסט הזה בעצם משקף את רוח הזמנים, זאת אומרת, הרי מאיפה היא למדה? היא למדה את הכל מטקסטים באינטרנט.
נכון.
אז הדברים שהיא אומרת, משקפים את הרוח האנושות, את השיחה האנושית שקורית עכשיו. כמו שאמרת, הוא יכול לקחת דברים לחלב קוקוס, או להתחממות הגלובלית, או לתיאוריות קונספירציה, או... כן.
אני באמת ראיתי כל מיני תגובות בטוויטר של אנשים בתחום הזה של AI, והם התחילו להוציא כל מיני ציוצים, כאילו הודעה לעיתונות, אני עובד בחברה XYZ, אנחנו פיתחנו משהו כל כך מוצלח, אנחנו נורא מצטערים, אנחנו לא מוכנים לפרסם את זה. זאת אומרת, כולם התחילו לחכות את הטון המאוד מאוד, מצד אחד מתחסד, מצד שני מבוהל, מצד שלישי אחראי, רק כדי למשוך את התקשורת, ובאמת צריך להגיד, הניסוח הזה באמת עשה את העבודה מבחינה תקשורתית, הם זכו להרבה מאוד פרס, מה שנקרא.
כן, כן, תראה, נגיד לפני שנה וחצי, או משהו כזה, חברת אדובי, של, חברת של פוטושופ, הם הדגימו איזשהו מוצר, שאתה מקבל 20 דקות של מישהו מדבר, ואז יודע להפיק את אותו קול בדיוק.
המוצר
כל...
נקרא ווקו.
כן, כן. והם לא שחררו אותו בסוף, וגם לא אמרו, תקשיבו, אנחנו לא משחררים אותו, כי הוא כל כך מסוכן. הם פשוט השתיקו אותו והעמידו פנים שזה לעולם לא קרה. אולי המחלקה המשפטית שלהם עשתה את זה, או... אבל לא עשו מזה עניין. ופה הם אומרים, תראו, כאילו, עשינו את כל זה, אבל לא ניתן לכם את זה.
אוקיי, בואו נעבור עכשיו לשאלה, האם טכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיה שטכנולוגיה הביאה? כלומר, האם אלגוריתם יכול לזהות את בני מינו? כלומר, האם אני יכול לפתח כלי שלתוכו אני אזין טקסטים, והכלי שלי, שהוא כמובן כלי שמבוסס על אלגוריתמים, ידע להגיד ברמה מסוימת של ודאות, שהרי הכל סטטיסטיקה עבור החבר'ה האלה, עבור היצורים האלו, זה נכתב על ידי אלגוריתמים. האם זה אפשרי?
אז זאת שאלה מאוד מעניינת. צריך לחשוב קצת איך הדברים האלה עובדים. זאת אומרת, אם אני בונה מכונה שאני רוצה שהיא תשחק אתרי, אוקיי, או גו, אני אומר, תשתפרי באתר, איך היא תדע שהיא משתפרת? היא תראה שהנקודות שלה עולות ועולות ועולות.
אוקיי.
ולכל מכונה כזאת יש איזה פונקציית מטרה שהיא מנסה להגיע לה, והיא, למשל, במקרה הזה, אוקיי, היא מנסה להפיק טקסט קוהרנטי, ואתה באת עכשיו ונתת לי משהו שיודע אם הטקסט שלי מזויף או לא. בעצם נתת לי מכונה שמנקדת אותי. ועכשיו אני יודע, אני יכול להגיד למכונה שתקשיבי, לא מספיק טקסט קוהרנטי, את גם צריכה לשכנע את מכונה של יובל, שהטקסט שלך אמיתי. אז את תמשיכי לעבוד, מצידי תעבדי פה כל הלילה וכל השבוע, ואני אתן לך עוד מחשבים כמה שעד שתנצחי גם את המכונה של יובל.
אבל אתה, רגע, אתה קצת התחמקת. אתה פה כבר מדבר על גן, על מערכות adversary, שמערכת אחת מנסה לרמות את המערכת השנייה, נכון?
כן, אבל מה שאני אומר, שאם אתה מצליח לתת לי מערכת שמזהה אם אני מזייף, אז אני אוכל לאמן את המחרכת שלי, לנצח את הזיוף שלך, את צריכה לעשות כל מה שאת קודם, וגם שזה לא יורגש כזיוף. בעצם נתת לי כלי נשק כדי להשתפר, והמירוץ חימוש הזה לא... לא יהיה לו סוף אף פעם.
אז זהו, צריך להגיד, חודש אחרי שיצא ההודעה הזאת של OpenAI, חוקרים במעבדת IBM Watson, שבאוניברסיטת MIT, ללמד איך החברות המסחריות נכנסות ל-MIT, כבר קוראים למעבדה IBM Watson, הם ניסו לפתח כלי שיבדוק האם הוא ידע לזהות אלגוריתמים שכתבו טקסטים, וההנחה היא באמת הנחה די סבירה. אם הכלי הנגדי, זה שכותב את הטקסטים, אם הוא מבוסס על הרעיון של לחזות את המילה הבאה, בו גם אני, האלגוריתמים שמנסה לתפוס אותו, גם אני אנסה לחזות את המילה הבאה, ואם שנינו מגיעים לאותה התוצאה, סביר להניח שזה אלגוריתם. והתוצאה של הבדיקה הזאת הייתה שבאמת בהסתברויות מאוד גבוהות, הם הצליחו לתפוס את GPT-2, הם הצליחו, אבל אז קרה משהו מאוד מעניין. חוקרת אחרת, חוקרת עצמאית, החליטה להזין את הטקסטים שמייצר GPT-2 לכלי שעובד אחרת. הוא לא מנסה לחזות את המילה הבאה, אלא תיארתי קודם, יש כל מיני שיטות, הוא עבד על שיטה אחרת. והפעם הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לתפוס את GPT-2. זאת אומרת, אלגוריתמים הם כמו, קצת כמו כלבים, הם מרחרחים האחד את השני, הם מזהים, אבל תיתן להם לרחרח חמור או דג, והם פתאום יהיו קצת קלולס, הם לא ידעו לזהות. אבל אתה אומר, זה רק עניין של זמן.
אני אומר שאני יכול ללמד את הכלב לעשות ריח של חמור, אוקיי? זה כלב שהוא מאוד מאוד גמיש, והוא יכול לעשות ריחות בכל מיני, של כל מיני חיות, ואם אתה רוצה להשתכנע שהוא חמור, אז הוא ישכנע אותך שהוא חמור. אם זה מה שאתה תבקש, זה מה שתקבל.
אני יוצא מהשיחה הזאת קצת מודאג, מכיוון שבעצם מה שאתה אומר לי, יובל, זה עניין של זמן. זה עניין של זמן, ובסוף האלגוריתמים האלה יהיו כל כך מוצלחים, ושוב אני חוזר למקרה של גן, אני רק לרגע פותח סוגריים, מדובר בשיטה טכנולוגית שבה שני אלגוריתמים, אחד מנסה לזייף, השני מנסה לתפוס אותו, והם כל הזמן משפרים האחד את השני, עד שבסופו של דבר, זה שמנסה לתפוס את הזייפן, לא מצליח לתפוס אותו, כי הזייפן כל כך מוצלח. מה שאתה אומר שגם בעולם הטקסטים, זה מה שמצפה לנו?
כן, כן, אני... כשאתה אומר כמה זמן, צריך להבין שבזמן שאנחנו מדברים, עוד ועוד אנשים מצטרפים לעולם הזה, זה מאוד מאוד סקסי, והרבה כסף אנחנו רואים שזורם לזה, והרבה תקציבי מחקר, וכולם רוצים להתעסק בזה, ואז עוד אנשים מתעסקים בזה, ואז קצב התגליות וקצב השיפורים הולך ועולה, ממש באופן מעריכי, השיפורים האלה שאנחנו רואים בשפה, זה ממש דברים מהחודשים האחרונים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על פתאום מחקרים שמתחילים להבשיל, פתאום יש כוח מחשוב שמסוגל לטפל ב... אתה יודע, אלגוריתמים שהמציאו אותם בשנות ה-60, ואף פעם לא עבדו, עד שפתאום עכשיו יש כל כך קל להשיג תמונות, וכל כך קל להשיג הרבה טקסט כתוב, וכל כך קל לאמן המון מחשבים, והקצב הזה הולך, הולך, הולך וגדל, שבעצם אנחנו... אי אפשר להעריך תוך כמה זמן זה יקרה, כי... הקצב שישבים כל כך מהיר שכבר אי אפשר לעשות תחזית אמיתית.
אנחנו התחלנו עם OpenAI, אני רוצה לסגור את השיחה שלנו עם OpenAI, Open, לפתוח, לסגור, אוקיי. התחלתי ואמרתי, זה ארגון שבא לעולם ללא מטרות רווח. ופתאום, כן למטרות רווח, מה קורה שם?
כן. הם ראו פתאום שזה נורא מוצלח, שיש לך המון המון מחשבים שאתה יכול לאמן.
שלום לכם.
שצריך הרבה כסף של הדבר הזה. כסף כמו שלגוגל יש ולהם לא היה.
אוקיי.
והם אמרו, טוב, אנחנו לא, כבר לא כל כך, אנחנו לא למטרות רווח. אם תשקיעו בנו, כן תקבלו רווח. אנחנו חוסמים את הרווח הזה. זאת אומרת, אתם תקבלו עד, נדמה לי, פי אלף?
פי מאה, פי מאה, כן.
עד פי מאה. זאת אומרת, תוכלו להרוויח פי מאה, ואחר כך זהו, לא יותר. זאת אומרת, אם תשקיע מיליון, הרווח שלך מוגבל, אוקיי, זהו, רק עד 100 מיליון תוכל לקבל יותר, את ה-101 מיליון כבר תצטרך לתת חזרה לחברה.
אני חושב שיש פה לקח מאוד מעניין, מגיעים מולטי מיליארדרים, מאסק, טיל, כל החבר'ה האלה, שמים מיליארד דולר על הדבר הזה, זה אמור להספיק לאיזה כמה שעות, ואחרי 3-4 שנים אומרים, רגע, קודם כל לא מספיק לנו, וחוץ מזה, תשמעו, אולי גם נעשה מזה איזה גרוש וחצי.
כן.
זה ללמדך אולי שהם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים, הם רואים כסף, כסף מול העיניים, עזוב האנושות, יאללה מתי, בוא, אנושות, בוא נעשה מזה כסף.
כן, נכון, והאופן לא התכוונו פתוח, התכוונו שתפתחו את הכיס.
מצוין.
כן, זה היה אופן אחר, לא הבנתם את הכוונה.
כן. טוב, תראה, אני אסכם ואני אגיד כך, אתה יודע, משחר ההיסטוריה, הפחד הגדול ביותר של האנושות מטכנולוגיה, היה שהיא, הטכנולוגיה, תצא מכלל שליטה. סרטים כמו אודיסיאה בחלל, בלייד ראנר, אפילו הספר של מרי שלי מ-1818, פרנקנשטיין, כולם מתארים את הרגע שבו הטכנולוגיה שפיתחנו, בגלל שהיינו סקרנים, או בגלל שהיינו בטוחים שהיא תסייע לנו, איך היא יוצאת מכלל שליטה. עכשיו, התיאורים האלו מצביעים לא רק על הסכנות הכרוכות בטכנולוגיות האלו, אלא גם על משהו עמוק יותר באופי שלנו, של בני האדם. אנחנו תמיד רוצים ללמוד יותר, להתפתח, לדחוף את גבולות הידע שלנו. אנחנו שאפתנים וסקרנים וזה יופי, אבל התכונות הנפלאות האלו מתלווה לא פעם תכונה נוספת. יהירות. והסרטים האלו ורבים אחרים מתארים גם את המחיר של היהירות שמקופלת בתוכה תכונה נוספת. אופטימיות, כמעט נאיבית, כמעט ילדותית. ההיסטוריה של הטכנולוגיה מלמדת אותנו שמהרגע שטכנולוגיה יוצאת מכלל שליטתו של המפתח, מהרגע שהיא יוצאת מהמעבדה, היא זוכה לחיים של עצמה. אגב, זה לא תמיד רע. אנחנו מכירים אינספור המצאות שהומצאו לטובת מטרה אחת. אנחנו המשתמשים, החלטנו להשתמש בהן למטרה אחרת לגמרי, כזו שלא נצפתה מראש על ידי המפתחים, וזה היה בסדר גמור. האם להאמין לחוקרים של OpenAI, הם דווקא ניסו, כמו שאמרת, לחשוב על התוצאות הבלתי צפויות, הם דווקא ניסו לחשוב על תסריטים פסימיים, ולא רק על תסריטים אופטימיים, הם ניסו לקבל את ההחלטה האחראית. אבל, מצד שני, עם כל הכבוד להם, המחשבה שאנחנו בכלל מסוגלים לחזות מראש את התוצאות הבלתי צפויות של הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים, היא מחשבה מעט אופטימית, נאיבית וילדותית. ברוב המקרים, ובייחוד בתחומים החדשים ופורצי הדרך האלה של אלגוריתמים לומדים, זה כמעט בלתי אפשרי. ברוב המקרים אנחנו בונים מערכת כדי שהיא תלמד לתרגם טקסטים משפה לשפה, ומגלים שהיא למדה איך לרקוד פולקה ולגדל חצילים. מתי, תודה רבה שבאת, היה מרתק מרתק, תיכנסו לקבוצה הזאת, עליית המכונות.
כל יום ב-8 בבוקר, פוסט חדש של בינה מלאכותית ועולם החדש.
מצוין, תודה רבה.
תודה רבה, יובל.
עד כאן עושים טכנולוגיה להיום, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. תודה למפיק ולעורך דור קומט, לעורך הראשי רן לוי, למנהל העסקי דני תימור. אני דוקטור יובל דרור ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.
אני פה דף שלם לכתוב בו הערות. צערתי את עצמי שאני רוצה להצטרף.
אמרתי לך, תשים מיקרופון.